ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו נדבר על המקום שהוא לא באזור הנוחות שלי, הוא לא באזור הידע שלי, הוא לא באזור שאני שולט בו בחומר, אבל אני חושב שהגעתי כבר מהתחקיר שעשיתי בתחילת המפגש, הגעתי למקום הכי נכון שאני יכול לדבר עליו, וזה על הנושא של השילוב של ההשקעות המסורתיות עם ההשקעות האלטרנטיביות. אני כבר יודע אנחנו הולכים לנפץ פה כמה מיתוסים, דברים שאני בן 62 ואני תמיד חשבתי שאני יודע, והנה יושב כאן תום, יושבת עדי, וכבר בשיחת ההכנה משנים לי את כל מה שאני יודע. אז תודה רבה עדי ותום על ההזמנה, אנחנו נמצאים פה בארביטראז' שאתם תכף תספרו לנו מה זה. אז אני מציע שניכנס, ספרו לנו מה זה ארביטראז', מה זה הגוף הזה, ספרו לנו בשתי מילים כל אחד מה אתם עושים ומה הרקע, ואני חושב שיש לנו המון על מה לדבר, אז בבקשה.
איזה כיף, תודה רבה צחי שהזמנת אותנו, אחרי בילדאפ כזה, זה החובת הוכחה עלינו פה, ממש. עם ניפוצים ועניינים, יאללה. אז אנחנו שותפים בעצם בארביטראז', שזאת פירמה לניהול פיננסי. ארביטראז' זו פירמת שותפים, יש פה הרבה מאוד שותפים, אנחנו עושים בעצם תכנון פיננסי לאנשים ומלווים אותם בנקודות הפנסיונית שלהם והפיננסיות שלהם, שהמטרה שלנו באמת זה לתת 360 והרמה המקצועית הכי הכי גבוהה. כשאני חושב שהיתרון הכי גדול שלנו כפירמה זה שאנחנו לא, אנחנו עצמאים לגמרי, אנחנו לא בבעלות של אף בית השקעות, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים לטובת הלקוחות, אנחנו עובדים באמת עם כל השוק, החל מהחברות הביטוח הגדולות, בתי השקעות הכי מוכרים, וגם הרבה מאוד בתחום האלטרנטיבי שנדבר עליו גם פה בפודקאסט. אני באופן אישי אחראי בעצם בפירמה, אני תום ריכטר, אחראי על כל ההשקעות האלטרנטיביות בפירמה.
שתכף נבין מה זה.
שתכף נבין מה זה בכלל, המילה הזאת שלפעמים קצת לא ברורה בכלל. ויש פה את עדי, עדי אבידן, שגם כן נמצאת איתנו. מה קורה עדי?
הכל בסדר, מאוד כיף לי להיות פה. אז אני עדי אבידן, אני שותפה בארביטראז', מנהלת פיננסית, יש לי לקוחות שאני למעשה מנהלת להם את כל התיק הפנסיוני, את כל התיק הביטוחי, וגם מתייחסים להיבט של ניהול סיכונים, כי בחיים יש לנו סיכונים. וצריך לדעת אותם וצריך לנהל אותם. אז אני מאוד נרגשת ככה להשתתף פה בפודקאסט.
אתם יודעים שאחד המילים שמכניסות אותי הכי טוב לתוך העולם של הפודקאסטים שאני מגיע לאנשים, זה שאני שומע ניהול סיכונים. ברגע שאנשים מודעים לזה שיש פה סיכונים וצריכים לנהל אותם נכון, אני נמצא במקום הנכון. אז אני חושב שאנחנו כבר בתוך העניין ואנחנו יכולים לזה, ואני נורא ממהר לשמוע את מה שיש לנו להגיד, ושאני כבר שמעתי רוצה שאתם תשמעו. אז בוא נתחיל בעולם השגרתי, המסורתי, ומשם נלך למקום, אני חושב שהוא יותר מעניין, העולם האלטרנטיבי. אז מה זה למעשה? מה זה למעשה המקום של ההשקעות המסורתיות? במה אנחנו מדברים?
טוב, אז כולם מכירים את המוצרים, כולם שמעו על מוצרים אג"ח ומניות. כולם יודעים שמניה זה משהו שיש בו סיכון יותר גבוה, ואג"ח הוא משהו שמאוד סולידי, שאין בו סיכונים. לכולנו יש קרנות השתלמות, קופות גמל, ויכול להיות שיש לנו גם חסכונות, אם זה בפקאמים או בפוליסות חיסכון. ורוב הכספים שלנו משקעים באפיקים האלה. אנחנו צריכים להבין שהעולם השתנה. שאין לנו רק את העולם השכיר, שזה עולם של שוק ההון, יש עוד עולם, עולם אלטרנטיבי, יש עוד אופציות להשקעות שלנו.
כן, אבל בואי, את כבר רצה לאלטרנטיבי, בגלל שאני יודע שזה בוער לכם בעצמות, כן. אבל אני רוצה שנגדיר, ותשמעי, אנשים כבר, מי ששמע אותי לאורך התקופה, ואנחנו כבר מעל 100 פודקאסטים, אז פגשתי יועצים פיננסיים וכבר היו ודיברו, אבל אני רוצה שנעשה פה סדר, כן? אני חושב שזה המקום, מה כלול, ואני חושב שדיברנו פה על אפיקים ועל מוצרים, בואו תעשו לנו סדר במבנה של המסלול המסורתי.
אוקיי, אז יש לנו מגוון מוצרים שאנחנו מתאימים לכל לקוח בהתאם לאופי שלו. יש פוליסת חיסכון, ששם יש שם גם השקעות שנסחרות מן הסתם בבורסה, ומושקע באג"ח ובמניות. יש קופות גמל להשקעה, יש תיקון 190, וקודם כל מתאימים את המוצר הרלוונטי שמתאים לכל לקוח, בהתאם לגילו ובהתאם גם להיבט המיסוי. בתוך המוצרים האלה יש כל מיני מסלולי השקעה. האם אני אוהב סיכון? שזה בדרך כלל אנחנו נלך למסלול המניות, גם תלוי מהטווח ההשקעה שלנו, ויש לנו מסלולים שהם יותר סולידיים, כללי, שזה 50-50 פלוס מינוס, אג"חים, ללא מניות וכולי. ושאנחנו יושבים עם לקוח, אנחנו רואים קודם כל איזה מוצר מתאים לו, ואז מתאימים לו את מסלול ההשקעה שלו.
אתה יודע, תומה, כשדיברנו בהתחלה, אתה ממש הגדרת לי את זה. ואני חושב שפעם ראשונה התחלתי להבין על מה מדובר פה, הגדרת את זה, את ההבדל בין האפיק למוצר. אתה יכול קצת לעשות את הסדר הזה גם לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו?
כן, בטח. אני חושב שהדבר, קודם כל, כשאתה מתחיל בכלל תהליך של ניהול פיננסי, יש באמת שני מקומות שהמקום הראשון שאתה נפגש איתו זה באמת מה המוצר שמתאים לבן אדם, מה הפתרון. כלומר, יש, אני חושב שריבוי המוצרים היום הוא עצום. חלק, אנשים מכירים קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, תיקון 190, יש תיק מנוהל, תיק מיועץ. יש, מעבר לזה שהאדם הרגיל קצת קשה לו לעשות את ההבנה בין אחד לשני, אנחנו כמתכננים רואים את הבן אדם, מבינים, לכל אחד מהמוצרים האלה יש יתרונות וחסרונות, ומהשיחה עם הלקוח אנחנו יודעים להתאים לו מה הפתרון. אחרי שהתאמת מה המוצר, מה בעצם הכלי שיחזיק, תמיד יוצא לי איזשהו מנלוגיה שזה כמו ארגז, שבעצם אליו אני מכניס את הכספים. עכשיו השאלה זה באיזה מסלול ינוהל הארגז הזה, כלומר אני יכול לעשות תיק מנוהל שיהיה במסלול מאוד סולידי, כמו שעדי אמרה, עם חשיפה אג"חית מאוד גבוהה ומנייתית נמוכה, ואני יכול לנהל בחשיפה מניעתית גם מאוד גבוהה, שזה בעצם המסלול היותר אגרסיבי. אז יש פה באמת את ההבדל בין המוצר עצמו לבין המסלול השקעה שאנחנו נבחר אחר כך.
אתה יודע, שאנחנו אומרים את זה, הרי רובנו מושקעים בהשקעות הרגילות של כל הקרנות השתלמות וכל הקופות גמל וכל הדברים, ורובנו הרי זה מה שיש לנו, בייחוד אם אנחנו שכירים. איפה זה נכנס בתוך הקטגוריה הזאת?
של מה? של
האפיקים של ההשקעה שלנו, הרי זה חלק מההשקעה. אני משקיע בקרן השתלמות. הרי זה מנוהל באיזושהי צורה, נכון?
אז אני אתן לך סתם דוגמה, פרקטיקה, קודם כל כן, קרן השתלמות לצורך הדוגמה, זה אפיק שמנוהל בשוק ההון, בחשיפה מניעתית, שאתה מחליט עליו ביום שאתה מתחיל את ההשקעה. בין אם אתה יודע אם החלטת או אתה לא יודע, הכסף מנוהל בשוק ההון.
אני חושב שרוב האנשים לא יודעים. אתה שאלת אותי גם כן, ואני אמרתי שאני לא יודע.
והתשובה שלך חוזרת כחוט השני אצל אנשים שהם לא מבינים כלום בהשקעות, וגם אצל אנשים שהם מומחים די גדולים.
אז אחת המטרות שלנו בפודקאסטים שלנו, למה אני מביא, הרי אני נדלן, למה אני מביא אנשים כמוכם? בגלל שחשוב לי שאנשים שמאזינים לי, ואתה אמרת את זה קודם, שבן אדם צריך להשליש ממונו, נכון, אמרת את זה אחרת, כן. אבל זה הבסיס. חשוב לי שאנשים ידעו לעשות את זה נכון. גם אלה שנמצאים איתי בנדלן, שצריכים להיות ברור להם שהם צריכים לנהל את הכספים שלהם בנוסף, חוץ מנדלן, נכון, בגלל זה אנחנו פה ומקשיבים לך.
לגמרי. אני חושב שאחד מה... אני חושב שהעבודה הפשוטה שמתכנן פיננסי זה באמת לדבר עם בן אדם, לאפיין אותו ומשם להמשיך. אבל אני חושב שהעבודה היותר מורכבת היא לנסות שנייה להבין איפה אנחנו גם נמצאים במסלול חיים הכלכלי שלנו בעולם, ודיברנו על זה בהתחלה. אני חושב שמה שקורה עכשיו בשוק ההון הוא לא פחות מדרמטי לחלוטין, בין אם אנחנו יודעים את זה או לא יודעים את זה. הרבה פעמים מהכותרות בעיתון אנחנו שמים את הפוקוס דווקא על המקום הלא נכון. על מה כולם מדברים עכשיו? על מלחמות, נכון?
אוקראינה,
רוסיה, מה יהיה? כמה אנשים מתקשרים עליי אחד לשאול אותה, חשיפה מניעתית גבוהה, נמוכה, אולי אני יוריד מניות, לך תדע מה יקרה בעולם.
שמע, עכשיו אנחנו נמצאים, אנשים ידעו מתי אנחנו מקליטים, גם בתקופה שאולי התחילה אינתיפאדה חדרה בארץ, וזה יש לזה גם השפעות כלכליות.
ממש, לגמרי. אבל קודם כל, תדע לך שזה מעניין שאמרת, יש לזה השפעות הכלכליות, ברוב המלחמות במדינת ישראל, הבורסה לא ירדה בצורה משמעותית, גם במלחמות גדולות, גם מלחמת לבנון השנייה למשל, והיו פעמים שאפילו עלו בתקופת מלחמה. אז, וזה בדיוק העניין, שלפעמים הכותרות בעיתון יצאנו איזשהו מצג שהוא לא מדויק. אני חושב שבכלל, אני אחזור מה שאמרתי מקודם, באמת הדבר הכי מורכב זה לנסות להבין לאיפה העולם הולך, גם ממקום שבאמת איפה אנחנו נמצאים מבחינת ריבית, מבחינת אינפלציה, ואיך אנחנו בנקודת זמן הזו, כשאני פוגש אותך, אני נותן לך את מה שמתאים לך, מתוך התחשבות במה שקורה היום. ואני חושב שכאן בא לידי ביטוי אולי עולם אלטרנטיבי בצורה יותר חזקה משארה מתקופות אחרות בחיים שלנו.
אז אתה יודע, זה גם שעדי דיברה וגם שאתה מדבר, זה נראה שכאילו העולם האלטרנטיבי הוא העולם שבעצם אנחנו הולכים אליו, שלא כולם יודעים מה זה כמוני, שאנחנו לא מודעים למה שיש שם, ואנחנו הולכים עוד פעם להיות מופתעים ממה שאתה הולך להגיד לנו, מה שאתם הולכים להגיד לנו. ואז אני רוצה שבאמת בוא תכניס אותנו, או בואו אתם תכניסו אותנו, לתוך העולם אלטרנטיבי, במה כלול בו, ולמה אנחנו צריכים לשים אליו לב.
עדי למשל, כשאנחנו מדברים, עדי סתם בו לצורך העניין, דיברנו זה לפני, כשאני אומר את המילה אלטרנטיבה, מה עולה לכם בראש? בכלל, לא קשור להשקעות. מה זה אלטרנטיבה מבחינתכם?
אלטרנטיבה בעיניי זה מילה שלילית, אלטרנטיבה זה סוג ב', זה משהו שכאילו, משהו לא אלטרנטיבי, לא משהו שהוא ברור
מאליו. לא שגרתי.
לא שגרתי, כן, ויש פתרונות, יש פתרונות למוצרים, ללוקציה, ללקוח, לעשות לו מגוון של מוצרים שהם מסורתיים, שכולנו מכירים ולכולנו יש, קרנות השתלמות, כולנו יש לנו קופה כזאת, ושאני מגיעה ללקוח, אני קודם כל שואלת אותו, מה טווח ההשקעה שלך? אם הוא מדבר איתי שהוא לא רוצה לגעת והשאיפה שלו לגעת בקופה מעל 30 שנה, אז אנחנו כנראה נחשוב בצורה אחרת. וכמו שתום אמר, כמה טלפונים קיבלת שירדו המניות, שאנשים הפסידו כסף, אז לא קיבלתי. כי אני מלכתחילה, אנחנו מדברים מה טווח ההשקעה. אם אנחנו אומרים שעוד 30 שנה, אז אומרת לו, אל דבר איתי 30 שנה. בוא נבחן את הקופה עוד מספר שנים. אז אני אחזור לעולם אלטרנטיבי, צריך...
רגע, אז בעצם אתם אומרים שרוב הקהל כרגע חי במסורתי. הקהל מפחד, זה הכסף שלו, אלטרנטיבה זה משהו שהוא לא בדיוק השגרה שלנו, אנחנו מפחדים מחוסר שגרה, ואז אנחנו לא הולכים למקומות אחרים, אנחנו הולכים בתלם.
לגמרי.
איך אמרת תום, אנחנו התחתנו, הבאנו ילדים, הלכנו, התחתנו רבנות, לא רבנות, זה לא משנה. אנחנו הולכים באיזשהו מסלול מסורתי.
נכון.
השאלה לאן אנחנו צריכים ללכת.
לגמרי, וכמו שתום הזכיר על עניין של אינפלציה ועניין של ריביות, כנראה הריביות הולכות לעלות, וזה מאוד ישפיע לנו על האג"ח, על כל התיק שלנו. ואנחנו צריכים לחשוב על זה ולדעת איך אנחנו מנהלים את זה בצורה שתניב לנו כמה שיותר תשואה במינימום סיכון. זה כל המשחק.
שאתה, כולם מדברים, וגם אתה, וגם עכשיו עדי, על העלייה של הריבית. וזה מין עכשיו צעקה כזאת, אתה יודע שדרך אגב שצעקו אותה גם שהיה משבר הסאפריים. שהיה המשבר, כולם הכינו אותנו לעליית ריבית ולא כצעקתה, לא קרה. בסופו של דבר, עוד פעם, כנראה שאתם תהיו הצודקים ושהריבית עולה בעולם אז זה עולה גם פה. בסופו של דבר השפעת הריבית היא גם על כל המשק האחר, בגלל שאם זה עולה הריבית אז זה פוגע ביצואנים וביבואנים ותעשיינים וזה עולה לכולם. השאלה אם זה יעלה, בכמה לדעתכם זה יעלה, ועוד פעם, מפה חשוב לי לשמוע את ההשפעות ואת הבשורות שאתה הולך לשנות לנו בחיים.
שנייה, נמקד שנייה את השיחה קצת באמת סביב, התחלנו לדבר באמת על מה זה נורמטיבי ובאמת על העולם של ההשקעות, ודיברת וזה נכון, רוב האנשים נמצאים בערך 30% מניות, 70% אג"חים, זה פחות או יותר העולם שרוב האנשים נמצאים בו. מה שמעניין זה שבאמת הסיבה שאנחנו נמצאים שם זה כי, כמו שאמרת, דיברנו בשני השיחה, ככה גידלו אותנו. אבא שלי התחתן, הביא ילדים, אני עשיתי אותו דבר כמותו, אני הייתי בצבא, אחר כך התחתנתי, הבן אדם מאוד נורמטיבי בתפיסות שלי. ודיברנו על זה לפני זה, אנחנו לא אלטרנטיביים, נכון? אנחנו אנשים סולידיים, אנחנו אנשים נורמטיביים, אנחנו לא עושים אנשים אלטרנטיביים. מה שמעניין פה זה שמה שנורמטיבי היום הוא די מסוכן. בקודם דיברנו, התחלנו לדבר על, בוא נשזור את זה שנייה אחת בעלות ריבית וכו', היום הריבית נמצאת על 0.1. לא נסביר שנייה אחת למה, ויש לממשלות בכל העולם את כל הסיבות להעלות את סביבת הריבית, כי זה לא בריא שהריבית כל כך נמוכה. סתם דוגמה, אתה זוכר מה הייתה הריבית בשנות ה-90?
לא, תזכיר לי.
בערך 17-18%, שזה בערך 17-18%, יותר ממה שהיא עכשיו. מבדל משמעותי, נכון? אז היה באמת ריבית מאוד מאוד גבוהה, אני מאמין שאף אחד לא רוצה לחזור סביבות ריבית האלה, כי גם לזה יש משמעויות שליליות אחרות, אבל לחזור לרמות ריבית של 5-6% זה משהו שהוא בהחלט לגיטימי, שזה פי כמה מאות ממה שזה היום, היום אנחנו 0.1, נעלה 0.2, זה כבר 100%. אז בעצם אנחנו הולכים למקום של עליות מאוד אגרסיביות, כנראה, לאורך זמן. ו...
שאלה אם זה יכול להגיע לגובה הזה של הריביות האלה, שאתה אומר 5%, 3-4%.
קודם כל חמש מאי, כן. בסוף ריבית מקצר מאוד, זה כלי גם למלחמה באינפלציה. והאינפלציה עד לפני שנה, כולם ראו אותה בסביב האחוז, פחות אפילו, קצת פחות, קצת יותר. היום אנחנו כבר נמצאים בישראל בריבית של 3.5 בערך, בארצות הברית כבר נמצאת ב-6%, באנגליה כבר ב-7%.
מדבר על אינפלציה.
כן, אינפלציה. אמרתי משהו אחר?
כן, ריבית.
אז כוונתי אינפלציה, סליחה. האינפלציה כבר מלטה בצורה דרמטית, גם בישראל אמרנו 3.5, גם בארצות הברית 6 פלוס, גם באנגליה 7 פלוס.
אז עלתה הריבית, מה ההשפעה שלה, על התיק שלנו?
מה ההשפעה של התיק? קודם כל בוא נביא מה ההשפעה של הכלכלה. כשהאינפלציה עולה כל כך, הכל מתייקר. חלק מהכלים שלנו לא יהיה קשה בכיס, ואנחנו לא נלך ונקנה קוטג' והוא יעלה לי 7-8% יותר, חלק מהכלים להתמודד עם זה, זה העלאות ריבית. וזה פחות או יותר אחד מה... אני יכול להגיד שכנראה הריביות היו עולות כבר לפני שנה-שנתיים, אם לא היה הקורונה ולא היה מלחמה באוקראינה, אבל הם קרו. והעולם גם מתאושש מזה פחות או יותר, זה עושה את הדברים ליותר מורכב, אבל רק בשביל להבין, בארצות הברית מדברים על העלאת ריבית בכל אחת מהישיבות החודשיות שנשארו עד סוף שנה, מה שאומר שמדברים על כבר להיות מעל אחוז בסוף שנה הזאת, בסוף 2024 הצפי כבר להיות כבר קרוב יותר ל3%, ובגלל שאגח וריבית, אולי זה המסקנה, זה השורה התחתונה, אגח וריבית הם לא חברים, כשהריבית ירדה, האגחים נהנו מזה ועלו, וזה עכשיו הולך להיות בדיוק הפוך, כשהריבית תעלה, אז האגחים ירדו.
ושהאגחים ירדו, אני חושב שזה בעצם הבשורה שאתה בא להגיד.
ברור.
הרי אנחנו כולנו חיים, ואני הרמתי גבה שאתה בעצם העלית את זה, ושאולי זה היה ברור, אבל לא הבנו את זה. אנחנו חיים במין קונספט שאגח זה המסלול הכי סולידי שקיים.
נכון.
שאנחנו היום אומרים לנו, בואו תעשו, גם, אתה יודע מה, אני גם זוכר שלמדתי בזמנו את שוק ההון, ושלימדו אותנו, אמרו, אגח, שאתה רוצה לקחת לקוח, תיקח שם את האגח, ושאתה שומר עליו. ואתה אומר לו, לא.
אני חייב להגיד שהתפיסה הזו בגדול היא נכונה, כשהסביבת ריבית היא נורמלית. ואני אגיד לך שזה אגב חלק מהחסרונות של כללי אצבע. כשאתה לוקח כלל ואתה מקבע אותו כאיזושהי אמת אבסולוטית, אז זה בדרך כלל לא נכון. זה אגב, באלף אלפי הבדלות, כאילו להגיד שמחירי הדיור רק עולים למעלה. יש אמיתות שאבסולוטית לא יכולות להיות ככה לאורך זמן, לא ניכנס לדיון אם זה יעלה או ירד, זה לא משנה. אנחנו לא עובדים כללי אצבע. זה בדיוק הרעיון שלנו להיכנס ולצאת בעצם את
ה... אני ככה מלמד בנדלן. זה ממש לא ככה.
נכון. בסופו של דבר, אם אנחנו נמצאים עכשיו במצב, דיברנו על זה שרובן נמצאים במסלול כללי, נכון? מסלול כללי היום זה בערך 70% באגחים ו-30% מניות. נחזור שנייה אחת, לדוגמה ממקודם, לקוח שלא מתקשר לעדי, עדי עושה עבודה טובה, אבל אנשים שלקוחות מתקשרים ואומרים, שנייה, מה קורה עם המניות? אולי אני אקטין, אבל מה קורה עם האגחים? אתה 70% הרי נמצא באגחים, נכון? החלק הארי שלך נמצא באגחים, ואני כרגע מספר שהוא...
וזה בשביל לייצב את התיק.
בשביל לייצב את התיק. ואני אומר שכרגע... זה בית משוגעים, זה יכול להגיע למקומות כשהריבית תעלה, המתמטיקה אומרת שכשהריבית תעלה באחוז, אז ההשפעה על אגחים, יש אגחים, אגב המון סוגים של אגחים, יש אגחים שיפגעו בפחות אחוז שניים, יש כאלה שיפגעו גם ב-15%, אז בגלל שיש ערבוב מאוד גדול בקרנות השתלמות ובקופות גמל של האפיקים האלה, זה יכול לייצר מצב שהחלק הסולידי הזה הוא נורא נורא ספקולטיבי, ואז פתאום אני יכול לחטוף מזה. עכשיו, כשאני נמצא באגחים במקום סולידי, אני לא מצפה לחטוף 5% למטה, נכון?
ממש לא.
אבל זה מה שיכול לקרות.
אתה לקחת את זה בשביל לא לחטוף את הריבית, את הנפילה הזאת.
אז קודם כל בוא נבין שתרחיש כזה הוא הגיוני ואפשרי, קודם כל. אגב, מהסיבה הזו, דיברנו לפני זה על אוניברסיטה קטנה שיש בארצות הברית, אוניברסיטת הרווארד, דיברנו על זה מקודם, שמרנית, סולידית, סולידית, נכון? לא ספקולטיבית, ויש שם פרופסורים שכתבו כנראה את מרבית ספרי הכלכלה שאנחנו קוראים. לפני 40 שנה הם החליטו לעשות משהו מעניין, הם אמרו שנייה, יש פה את הכלכלנים הכי טובים, בעצם make some money, כאילו בוא נעשה מזה כסף. ניהלו סכום קטן שכמה עשרות מיליונים, והיום מנהלים 53 מיליארד דולר, אבל מה שמעניין באמת זה להסתכל, ואגב זה פתוח לכל מי שרוצה, שיכנס להרווארד, Endowment Fund, זה בעצם קרן התרומות של הרווארד, ואתה יכול לראות איפה הם משקיעים את הכסף. ותשמע, זאת הבונזה הענקית. כמה אחוזים יש להם באגח? 4%.
אז אתה יודע, שאני שומע אותך, ואני אומר, רגע, המסלול המנייתי, יש בו איזשהו סיכון. עכשיו אני מבין...
אבל יש פה גם סיכוי.
לא, ברור. אתה יודע, פעם אמר לי איזה רסר, שלקחתי טרמפ בצבא, אמר לי, מי שלא לוקח סיכון, לא, אין לו סיכוי. אז זה ברור שסיכון וסיכוי זה שני צדדים, ואנחנו יודעים, אבל... אתה יודע, רובנו, יש לנו את הכסף שאנחנו, אתה יודע, אנחנו בונים את העתיד שלנו, אנחנו צריכים את הפנסיה שלנו, לא כולם מהמרים או רוצים את הסיכונים הגדולים. אז עכשיו, שאני שומע אותך, ואני עדיין במסורתי, נכון? אני עדיין במסורתי.
נכון.
ואני אומר, אוקיי, אז יש לי את המסלול שאני לקחתי את ה-30-70 אגח ומניות, אז עכשיו אני רוצה לבנות תיק אחר. אני רוצה לשבור עכשיו את מה שאתה אומר, אני מבין שהאגח עושה לי לא טוב, אני רוצה לבנות תיק אחר, שאני אחלק אותו ליותר פרוסות, שיהיה בו קצת מניות, שיהיה בו קצת אגח, אני חושב, אני לא יודע, אתם תגידו לי אם אני צודק. עכשיו כנראה יש את המוצרים הנוספים, שהם יכולים או לאזן לי את התיק, או לשמור אותי בעלייה, או לסדר לי את הדברים. מה הם הדברים האלה?
אז אני חושב שאם אני לוקח את ה... בוא נבין שנייה אחת, קודם כל משהו. הסיבה לכל מה שאני אומר עכשיו, העליות, הירידות וכו', חלק מאוד גדול מהעובדה שהמוצרים האלה חשופים לעליות וירידות, זה החיסרון הגדול שלהם, זה גם היתרון שלהם, זה העובדה שהם שכירים. כלומר, האגחים יכולים לרדת בצורה דרמטית גם מעצם העובדה שהם שכירים. כלומר, אנחנו ראינו כבר לא מעט פעמים שאגחים שהיו טובות מאוד, ירדו בצורה דרמטית בגלל שפתאום קרנות הנאמנות מכרו אותם, וזה יצר שם ירידות משמעותיות. השכירות של האגחים לפעמים היא דווקא באוכריהם. אני רוצה להגיד שאם אנחנו נכנסים לעולמות האלטרנטיביים, אחד מהדברים הראשונים שאני חושב שפחות מדברים עליהם, זה שאתה צריך להבין שזה מוצרים שהם לאו דווקא דווח קצר, זה יכול להיות דווח יחסית ארוך. למשל, מה האלטרנטיבי הראשון שאתה מכיר?
אלטרנטיבי, אני מכיר את ההלוואות החברתיות.
הלוואות חברתיות, נכון. דווקא אתה, ציפיתי שתגיד נדלן, אבל...
לא, נדלן זה ברור, זה אני שם, כן.
נכון. אלטרנטיבי בכלל, זה כל מה ש...
להראות שאני זורם איתך, ואני מזכיר לך שטריה היו אצלי אורחים.
לא, אני זוכר, והם בהחלט חלק מעולמות החוב הלא שכיר, אשראי חוץ בנקאי. אם המניות והאג"ח באמת זה העולם המסורתי, אז השאר זה אלטרנטיבי, ונדלן זה אולי אלטרנטיבי הכי גדול בישראל, כל אחד עוד נמצא בנדלן, הוא רוצה להיות בנדלן, הוא חשב להיות בנדלן בצורה זו או אחרת, ואחר כך יש באמת גם את המוצרים האחרים, כמו הלוואות חברתיות, חוב לא שכיר, זה יכול להיות מטבעות וירטואליים, זה יכול להיות כל מיני עולמות, אבל צריך להבין שאם מחר בבוקר אני נכנס, אני משקיע בדירה, אז אני לא יכול למכור אותה אחרי יום, הרי נכון? זה הרי נכס שהוא לא נזיל. ועל אותו משקל נכסים אלטרנטיביים אחרים, יש כאלה שהם לא נזילים מתקופת זמן של שבועות, יש כאלה שטווח זמן של חודשים, יש כאלה אפילו ששנים ארוכות. אתה צריך לדעת, לפני, קודם כל אתה צריך להבין, ככל שאני מבקש לייצר תצועת מטרה גבוהה יותר, אני כנראה מבקש להיות במקומות שהם גם בפרקי זמן ארוכים יותר.
בוא נתחיל, אתה יודע, אתה זרקת את המילים וזה נשמע מאוד מובן.
בוא נתחיל.
אתה אומר לי חוב לא שכיר.
כן. מה זה, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אנחנו, מה זה בעצם אג"ח? אג"ח זה?
הלוואה.
הלוואה, נכון, הלוואה שהמדינה מבקשת, או שהחברות מבקשות.
הרבה מאוד מהחברות הציבוריות.
נכון, מבקשות, אג"ח עם קונצרנים. יש היום עולם שלם, בגלל כל מה שסיפרתי מקודם על האג"חים, יש עולם שלם שהתפתח, עולם של אשראי חוץ בנקאי, עולם של חוב לא שכיר, שזה בעצם גופים פרטיים, דיברת על תאריה, אז זה למשל גוף שבעצם נותן הלוואות לעסקים, ונותן הלוואות גם לפרויקטים, בתחום הבנייה, ובעצם הם מממנות את הפרויקטים מכספם של משקיעים שמשקיעים אצלם. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שאני בתור משקיע יכול בעצם... לתת כסף לאיזושהי פלטפורמה, כמו תאריה, או יש היום עוד כמה חברות שפועלות בתחום הזה, הן מצידן נותנות את ההלוואות האלה, מפזרות את זה בין הרבה 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 מלווים, ואני זוכה, לווים, סליחה, נכון? בין הרבה הרבה לווים, ואני בעצם זוכה לתשואה ממוצעת מכולם ביחד. אז אני גם מייצר עצמי פיזור, שאם אחר בבוקר קורה משהו למישהו, אז אני, יש כמובן גם, יש דרך לנהל את כל הדברים האלה, יש ביטחונות, יש כל מיני שיטות, מה שנקרא, להקטין את הסיכון, אבל אני יכול ליהנות ממשהו שהוא מאוד מאוד עקבי, כי עולם של הלוואות הוא עולם שהוא נורא קל להבנה. רוב החברות, זה עולם שקיים כבר כמה עשרות שנים, הוא קיים כבר, לא יודע, מערכת הבנקאית כבר מאות שנים. אנחנו יודעים סטטיסטית כמה אנשים, כמה כסף לקח, כמה לדרוש כריבית עבור הלוואה שביקשתי. אני יודע בממוצע כמה לא יחזירו לי. אני יודע כבממוצע כמה יחזירו לי, ואני יודע גם לעשות מבחן שאם מחר בבוקר יהיה בלגן, כמו למשל במרץ 20, שהרבה מאוד אנשים יצאו לחלט, ויהיה איזה בעיה בהחזרת חוב, לדעת גם לקמת את הסיכון הזה. ואז בסוף, לשרשר את זה כצועל המשקיעים. ובסוף זה מייצר משהו שהוא מאוד מאוד עקבי.
אנחנו למדנו על ההלוואה החברתית, איזה עוד אלטרנטיבות יש לנו באלטרנטיבי?
אז באמת עולם
יצא יפה.
אז עולם אלטרנטיבי, קודם כל באמת, אם אני מנסה שנייה אחת לעשות איזשהו סדר בדבר הזה, קודם כל שכבה ראשונה כתחליפי אגחים, אם שנייה אחת אני לוקח את האגחים ואני אומר אוקיי, יש לי 70% מעתיק באגח, בוא חלק ממנו נעביר לעולם של חוב אחר, חוב לא שכיר, אז יש איזה 4-5 חברות היום בארץ שעושות את זה.
למשל?
יש את טריה, יש את בידי בנק, יש את טלמן אלדובי, יש את בלנדר, יש עוד כמה יותר קטנים, אבל אלו בגדול השחקנים העיקריים בתחום הזה.
דרך אגב, זה משהו שלדעתי הולך להתפתח.
אני יכול להגיד לך חד משמעי שזה הולך להתפתח. כשאני הייתי אני סיפרתי לך לפני זה, כשעבדתי במיטב דש, אני ניהלתי שם פעילות מאוד גדולה, והפעילות הזאת אפשרה לי להיות בקשר גם עם כל הקרנות השקעה הגדולות בארץ, גם עם משקיעים מאוד גדולים, ואתה ראית משהו, אגב, זה נורא טבעי כשאני אומר את זה, אבל לראות את זה בלייב זה מדהים. אתה רואה איך השקעות, שפעם רק המוסדיים היו נהנים מהם, כל חברות הביטוח וקופות הגמל, פתאום הלקוחות הגדולים נהנו מהם, כל השמות שאתם שומעים, כל הטייקונים מהטלוויזיה, ולאט לאט גם האנשים שיש להם, רק כמה עשרות מיליונים מסכנים, הם לא עשירים כמו המיליארדרים, אבל גם הם פתאום נכנסים לשם, ולאט לאט העולמות האלה הולכים ונפתחים לכלל הציבור, עד כדי כך שהיום, יש לך את החברות האלה שדיברנו עליהן, שמאפשרות השקעות באלפי שקלים בודדים, וליהנות מתשואה שהיא יחסית עקבית, וממוצעת, ונורא נורא נורא סולידית.
ומנוהלת נכון.
היא סולידית, היא מנוהלת נכון, כן, אבל מה שמעניין הוא בסוף, אני למדתי, שאחד אם אתה רוצה מתכון טוב לאכזבה, זה חוסר תיאום ציפיות עם הבן אדם שמולך. עכשיו, כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, בוא נעשה 80-20, תיק, ניקח 20% מניות, 80% אגחים, כי אתה סולידי, ואז יעבור שנה, שנתיים, וכנראה שתהיה פגיעה, כן? כנראה שאם שוק המניות לא יתפקד בכלל, האגחים ירדו בצורה דרמטית, אז יכול להיות שאתה בתור לקוח תבוא להם, תגיד, תקשיב, אתה אמרת שסולידי, נכון? למה אני פחות 5%? למה אני פחות 7%? מה סולידי בזה? אני, יש היום 1.5 טריליון שקל שכספי ציבור שנמצאים בבנקים. למה? כי הם מפחדים.
אתה אומר אגחים, אגחים גם יכולים להיפגע מדברים אחרים. אגחים, תלוי למי, איזה אגחים אתה לוקח. יש גם אגחים שנתת לחברות ציבוריות, והיו שם תספורות, והיו שם, אנחנו יודעים מה היה עם IDB או חברות כאלה. גם שם זה נפגע לנו.
אז אני רוצה להגיד, אני רוצה לחבר את זה למקום של סיכון. הבנקים במשך שנים שיווקו, קודם כל יש הרבה מאוד אגחים ששיווקו, והכל היה בסדר, זה כמובן עולם לגיטימי, כן? אין איתו שום בעיה. הבעיה הייתה שלפעמים היו משווקים כל מיני סדרות של האגחים, שיפקו את אפריקה, ישראל, את הטבע, בתור מוצר הכי סולידי, הכי בטוח שיש, ואנחנו יודעים מה קרה לחברות האלה, ואני מכיר אנשים, מכיר לקוחות, שסבא שלהם ואבא שלהם הוריש להם מניות של החברות האלה, והם אמרו לי, לא, אני לא רוצה למכור, זו מניה טובה, היא לא תרד, זו מניית העם, הכל בסדר, והם נפגעו בעשרות ומאות אלפי שקלים האנשים האלה. יש סכנות בכל מקום. מה שיפה בעולמות האלה של באמת האשראי החוץ-בנקאי, זה באמת שהסיכונים שם, הרבה פעמים הם יותר קטנים. כי אתה מבין שההשקעות שלך הרבה יותר מפוזרות, יש לך ביטחונות, אתה כמובן צריך להבין שיש פה גם נזילות, גם בחברות האלה אפשר להפסיד, כן? יכולים לקרות מקרים, אבל אם אני מנסה שנייה להבין סיכון סיכוי, מה הסיכונים שלקחתי ומה הסיכוי של להרוויח פה תשואה, אז בעולמות האלה זה יותר חזק מאשר בעולמות האג"חים, וזה השורה התחתונה. אז אני רוצה שאם אנחנו נדבר עוד שנתיים ואתה תהיה לקוח שלי, אז אני אשים אולי חלק מהכסף שלך, נגיד 20-30% ב-100% מניות באחד מהפתרונות שעדי דיברה עליהם מקודם, כמו פוליסת חיסכון, כמו קופת גמל להשקעה, סתם בוא נעשה שנייה משחק, יש לך 100,000 שקל, בסדר? ואתה אומר לי, אני נמצא ברמות סיכון הסטנדרטיות. אם פעם הייתי שם אותך במסלול כללי, אז היום אני אגיד לך, אתה יודע מה? 30% תיקח ותשים ב-30,000 תשים באיזשהו פוליסת חיסכון, או קופת גמל להשקעה אפילו יותר טוב. אני מדבר כמובן רעיונית, כן? נשים פה דיסקליימרים, אסור, זה לא ייעוץ, זה לא זה, אבל בגדול.
אנחנו נשים את זה.
תשימו. וה-70% הנותרים, הייתי שם את זה בתחליפי האג"ח. אולי הייתי שם איזשהו רכיב הכי קטן, אבל באמת קטן. הייתי מפזר את זה בכמה חברות בתחום. עכשיו, שאלת על דברים נוספים. יש מה רצית? משהו?
לא, אני אומר, אתה אומר פה משהו שבעצם צריכים ללמוד, כמו שאני לומד את האנשים שאני קונה להם את הנדלן, לדייק להם את העסקה, אנחנו צריכים ללמוד את האנשים לעומק, את הצרכים שלהם, את הבעיות שלהם, את כל הדברים, את הצפי שלהם, את היכולות שלהם, את היכולת שלהם לעמוד בסיכונים, בשביל לבנות להם את התיק הזה. אז בוא ניתן עוד אלטרנטיבות, ובאמת, אתה יודע, אם לא אמרנו את זה קודם, אז אנחנו עושים פה כל מיני דוגמאות, אבל זה לא בהמלצה לעשות את זה, וגם אנחנו נכתוב את זה בגדול בפודקאסט, זה מומלץ, וזה הדבר הכי נכון, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לעשות את זה לבד, ובלי לעשות את זה עם ייעוץ, זה באמת לפנות לאנשים כמוכם, לארביטראז', יש את הדי, אנחנו נשים את הטלפון בפודקאסט שאפשר יהיה לפנות, ולפנות לאנשים שיודעים להוביל אותנו נכון.
כן, אז בוא נגיד שעולם שני, שאני חושב שהוא מאוד טריוויאלי, זה באמת עולמות של נדלן. עולמות הנדלן, ששם אני משער שאתה יותר שוחה במים, כנראה הרבה יותר ממני, אבל אני חושב ש, ואתה תסכים איתי, שאחד הבעיות שיש היום, זה הכמות, אנשים כשהם בוחנים פרויקטים הרבה פעמים, אני רואה שהם מבחינתי שמים את הזרקור לאו דווקא במקום הנכון. הם שמים את המקום, מסתכלים על ההשקעה, מסתכלים על אם זה פילדלפיה, או בסאוט קרוליינה, אם זה יזום, או שזה השבחה. לא יודע, מי שנכנס לרזולוציות, יש כאלה שגם לשם לא מגיעים, אבל הרבה פעמים אתה רואה שהמנהלים עצמם הם לא מספיק מנוסים, הם לא מספיק יודעים. עכשיו, קרה פה משהו בשנים האחרונות, בגלל העלייה במחירי הדיור בכל העולם, נוצר פה מצב שבאמת כמעט כל מטאטי הורי פוגע. המון אנשים, בין אם הם מוכשרים או לא מוכשרים, הצליחו לעשות יופי של תשואה לאנשים, שמבחינתם אמרו, וואו, אני אצלו, עשה אצלי יופי של כסף, בוא נמשיך. אבל הם לאו דווקא מנהלים שיודעים להתמודד עם אירועים כמו רגולציה שמשתנה, אולי דברים שמשתנים בכלל ברמת הנכס עצמו. יש כל מיני שינויים שיכולים לקרות ברמת המקרו והמיקרו, שלא כל המנהלים יודעים להשתמש, להתמודד עם זה, כי הם לא מספיק מנוסים. אנחנו, אם אנחנו מקודם דיברתי על כמה חברות בתחום החוב הלא שכיר, שאנחנו סוקרים ואנחנו בקשר עם כולם, ואנחנו בעצם המטרה שלנו זה להכווין את הלקוחות למקומות שאנחנו חושבים שמתאים להם, ויש דקויות בין הגופים האלה, ויש עוד כדמותם, גם בעולמות של נדלן, יש כל מיני מנהלים שאנחנו בקשר איתם דרך חברות מאוד גדולות בארץ וגם בעולם, ואנחנו בעצם עוזרים ללקוחות להגיע לפרויקטים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם מנהלים שמוכרים, אני מאמין, בכל בית, וגם אם לא, תעשה גוגל, אתה תראה שזו חברה מאוד מאוד לגיטימית, ובעצם כדי שאם מחר בבוקר יקרה משהו, לא ברמת הנכס, אלא ברמה שמסביב, ברמת המנהל, שיהיה פה מי שברמת המנהל באמת לא, שאני אקמת את הסיכון למינימום, שלא יקרה מצב שהמנהל לא יחזיר לי את הכסף, או משהו יקרה להשקעה, ומהצד השני, שאם יהיה אירוע משמעותי, אז הוא ידע להתמודד איתו.
אתה מדבר על השקעה ממש בפרויקט, כסף שנכנס לפרויקט, או אתה מדבר על השקעה בחברת הנדלן?
כנראה, אני מדבר על השקעה לא בפרויקט עצמו, כלומר, לא שאני נרשם בטאבו של ההשקעה, אלא לצורך העניין באיזשהו, בחברת הניהול, אוקיי? שהיא מצידה אמורה לפתור לי את הבעיות. אני בכלל, אני פחות מאמין במודל של, לא כולם יודעים לנהל נדלן בעצמם. יש אנשים שמאוד, יש אנשים שעובד להם יופי וזה אחלה, אבל זה חלום של, יש להרבה אנשים שמתנפץ להם בפנים, כי הם מבינים שארצות הברית זה רחוק, ופתאום יש סוחר שלא מתפנה לי, ויש חוק סחירויות ואני לא יכול לפנות אותו, ויש כל מיני בעיות. בשביל זה, אני במקום הזה, אני אומר, אולי שווה לי ללכת לפרויקט אצל המנהל שהוא גדול, אולי הוא כמובן ייקח כסף על שירותיו, כן? הוא לא עובד בחינם, זה אולי יפגע לי בצועה, אבל הכאב ראש שנחסך ממני הוא עצום, וזה עדיין הבחי לי וזה מייצר לי את השכבה השנייה נקרא לזה מעבר לחוב הלא שכיר, שבעצם אני יכול ליהנות מהצורה שלה בצורה יחסית עקבית, בצורה הרבה יותר נורמטיבית, וליהנות מהמקום היותר סולידי בתיק ההשקעות שלי.
מה שאתה אומר, ואתה יודע, אני מדבר על זה גם, שאני מלמד לקנות את הנכסים לעצמך, ואני רואה בזה יתרון, אנחנו יכולים להתווכח על זה, אבל אתה יודע, כל בן אדם, בייחוד שאני מלמד את זה, כל בן אדם צריך לדעת מה מתאים לו. הבן אדם צריך לדעת במה הוא יודע להתמודד, ואתה אמרת את הדברים נכון מאוד. לדעת להתמודד עם סוחר, לא כל אחד. אתה יודע, שאני מלמד בשיעור, בקורס שלי, בשיעור השני, אני מדבר על המיקודים. מיקוד האוכלוסייה, מיקוד המרחק של העסקה, של כל הדברים האלה. ובאמת מה מתאים לך? זה אחד המיקודים. ואז אני אומר, שאם אתה לא יודע, אם אתה בן אדם שאתה שומע שהקבלן שלך זה אחד שתמיד דופק אותך, אז אתה לא מתאים לשם. אז כאן לקחת באמת בעל מקצוע שיקח אותך. אז יש אנשים שיקחו אנשים כמוני, וילכו כדי לקנות לעצמם נכס שלהם בבעלותם, כדי לא להיות תלויים באף אחד. האלטרנטיבה, עוד פעם המילה, אלטרנטיבה שאתה נותן פה, אתה אומר לאנשים, אתם יש לכם את הבעיה הזאת, אתם רוצים לעשות את זה כחלק מהכסף שלכם? בואו אליי, אני אבנה לכם תיק, שאת חלק מהכסף שלכם אני אשים בנדלן, חלק אני אשים באלטרנטיבות האחרות, וזה פנטסטי. ואז אתם מחלקים לכם את הסיכון, ואתם מחלקים גם בלא מתעסקים עם מה שלא נוח לכם. האם הבנתי את זה נכון?
קודם כל הבנתי את זה ממש נכון. אני רוצה אבל לתת פה עוד ככה איזשהו טוויסט. העולם, אני אגב אישית כבן אדם, אני בן אדם מאוד מאוד נורמטיבי, אני בן אדם מאוד מאוד שמרן. אני לא רץ להרפתקאות ביום יום שלי, אני נשוי 3 ילדים, שעמם. אתה יודע, אין פה איזה דרמות מיוחדות. התיק השקעות שנראה אני משאר כמו שרוב הציבור, אולי עם האדפטציות שאני החלטתי עליהם, אבל אני לא מגדיר את עצמי כאדם חובב סיכון. מה שמעניין הוא שבאמת אלטרנטיבי, עדיד דיברה על זה מקודם, שהוא נתפס לפעמים כאגרסיבי יותר, ואנחנו דיברנו עד עכשיו על עולמות אלטרנטיביים שהם סולידיים, אבל יש גם את האלטרנטיבי האחר, יש גם את האלטרנטיבי היותר אגרסיבי.
שהוא?
יש מקומות של מטבעות קריפטוגרפיים.
אוף.
יש מקומות של
חיכיתי NFT, לזה.
איפה ה-NFT? בוא נביא את ה-NFT, בוא. עכשיו הייתה איזה מערכון שארץ נהדרת, זה בכלל. רק יותר מגביר, אני חושב, את החוסר ידע בתחום הזה, אבל יש אלטרנטיב, יש כל מיני סוג, אגב, לקחתי קצת לקיצון גם, כי ביטקוין ואתר ובכלל מטבעות, יש שם שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים עם בתי השקעות בישראל, שמאפשרים רכישה של, של מטבעות קריפטוגרפיים, דרך בנקים, שזה משהו שלא הרבה אנשים מכירים.
אם אנשים היו רואים את הגבה שלי מתרוממת,
נכון,
התרוממה, היו מבינים שאני מופתע.
התרוממה, אכן התרוממה. עכשיו, אני לא יודע אם קראת היום, אנחנו נמצאים בה, אנחנו 30 לשלישי, הייתה כתבה על פריצה לאחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם. אחת מבורסות הקריפטו הכי גדולות בעולם, נגנבו שם 600 מיליון דולר.
בקטנה.
בסה. תשמע, לי זה בקטנה, לא אכפת, לא השקעתי שם, אבל כנראה שיש כאלה שקצת יותר זה, אבל אני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם במקומות האלה, יש אנשים שזה מעניין אותם, ואני יכול להגיד שהיום אני כן רואה איך אתה יכול לקחת חלק קטן מאוד מההון שלך, ולהקריב אותו לטובת העניין הזה. כי אני חושב שיש בעולם הזה יתרונות, וזה כמובן לא מתאים לכל אחד בכלל, אבל אם אני כבר עושה את זה, הייתי רוצה לדעת שזה משהו שא', כמה שיותר בטוח, ודבר שני, שזה נעשה דרך הרבה פעמים מוסדות מוכרים. אני לא יודע, פעם ניסיתי לקנות קריפטו? ניסית פעם?
לא.
אני ניסיתי, מצאתי את עצמי בשעה 1 בלילה, עומד מול אתר בסינגפור, עם התעודת זהות שלי מוצמדת לפנים, ואתה שואל את עצמך, כאילו, תוך כדי, אני אומר עצמי, זה נראה לי כמו עונת פונזי, מה שאני עושה עכשיו, למי אני נותן את הפרטים שלי בכלל? זה נורא מפחיד.
אני לא עושה את זה, ואתה יודע, הסקרנות הרי הורגת, אתה שומע אנשים שעשו קנות בתר ירושלים עם הדברים האלה, ואתה שומע על אנשים שעשו מיליונים גדולים, ואתה מת לדרוך בפנים, אבל אתה מרגיש שאתה לא בטוח, אתה צריך לדעת.
לגמרי. אז קודם כל אני חושב שבאמת לתת לב, אני אומר שוב, זה לא מתאים לכל אחד, זה גם, אני רוצה להגיד גם עוד משהו מהמקום שלי, בכלל, כי אני מאמין. הרבה פעמים אני מגיע לבן אדם, אני אומר לו מה אני חושב, עדי פוגשת המון לקוחות, מדברת איתם, היא אומרת להם את התורה מההתחלה לסוף, כפי שאנחנו מאמינים בה. עכשיו, תשמע, זה נורא מרגיז אותי, אבל לפעמים לא מסכימים איתי. זה קורה לפעמים, זה קורה לי עוד מהבית, כאילו אשתי לפעמים לא מסכימה איתי גם, אבל לפעמים לא מסכימים איתי.
עכשיו נשארת של בנט.
לא, לא. לא, לא. אז לא מסכימים איתי. עכשיו, קודם כל זכותו, אני אומרת שלי, בן אדם יכול להגיד, תקשיב, אני חושב קצת אחרת. עכשיו, אני אגיד לך מה הכי מעצבן, שפעמים גם הם צודקים. לפעמים קורה שאתה יודע, אני יכול להגיד, אני הייתי יכול, הייתי פוגש לפני 4 שנים, הייתי אומר לך שביטקוין, אני חושב שזה דבר נורא, אין איזה נכס בסיס, לא מבין בכלל לך הדבר הזה מורכב, אתה היית עכשיו נוסע כנראה לידי, כנראה עם רכב ששווה פי כמה וכמה משלי, אחרי ששמת שם 100,000 שקל שגדלו ל, לא יודע מה, לכמה מיליונים, והיית אומר לי, זוכר אותי, אני מאז שלא האמנת. אז גם אם אני אומר משהו, יכול להיות, אני מאמין שאגב פרופורציונלית וסטטיסטית, תמיד אני צודק יותר, אבל קורה לפעמים שבן אדם רוצה משהו אחר. ואנחנו פה שאם אתה כבר עושה את זה, אז בוא תעשה את זה בצורה בטוחה ובצורה כמה שיותר מקובלת, כי למשל ביטקוין בארץ, הרבה פעמים בנקים לא יודעים לקבל את זה, ואתה לא רוצה שאם הרווח את הכסף, שיהיה לך בעיה להביא אותו לארץ. אז זה שיתופי פעולה שמאפשרים את הדבר הזה. סתם כזה עוד 2 סנט, לאיך אתה לוקח את האלטרנטיבי, לאו דווקא למקום הסולידי והצועות היחסית נמוכות נקרא לזה, תחליפי אגח כאלה, למקום שכבר אתה נותן פה איזשהו בוסט ומגיע למקומות, אתה יכול כבר להגיע פה למקומות שבאמת השמיים הם הגבול, כמובן שאתה יכול גם להפסיד גם את כספך, כן, גם זה יכול לקרות. זה עולמות שיכולים לתת לפעמים, אם אתה עושה את זה בפרופורציה הנכונה, זה יכול לתת גיוון מאוד חזק בתיק של בן אדם, ולתת לו את היכולת, בסוף מה שאני רוצה שבן אדם עוד 20-30 שנה כשיצא, יהיה לו יותר. ויהיה לו יותר, לא רק מבחינת, יש לי 100,000 שקל, עכשיו יש לי 150,000 שקל, יותר ברמה שהתמודדתי עם האינפלציה, שאם האינפלציה עכשיו רצה עכשיו 5-6%, אז אני גם כן גדלתי יחד איתה, אנחנו לא יכולים, אני רוצה להגיד שבכלל לא משנה.
ואפילו השגתי אותה.
אבל אפילו, רחמנה ליצלה. אני רוצה להגיד בכלל, באמת יש מיליון, טריליון וחצי שקל בבנקים שישראלים שמפחדים להפסיד, ולצערי, רוב האנשים שמנהלים את הכסף בבנק, אין להם את הלוקסוס להפסיד את האינפלציה. זה אני אומר לך מניסיון, פגשתי זה כמה אלפי לקוחות בחיים שלי, רוב האנשים שפגשתי שיש להם 200-300 אלף שקל בבנק, זה אלה שאין להם כמעט חסכונות אחרים, ואלו הם שנמצאים בסיכון הכי גבוה, כי אם מחר בבוקר האינפלציה עולה, ועכשיו יש פה סביבה אינפלציונית של כמה שנים טובות, ואנשים שהיו פה בשנות ה-80 וראו את האינפלציה משתוללת, יודעים מה אני מדבר, אז אתה יכול למצוא את עצמך, מה שנקרא, עם מצד אחד דלי שנראה לך מלא, אבל אתה לא שמת לב, ולמטה יש לך חתיכת דליפה, ואתה יכול למצוא את עצמך עם הרבה 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 פחות אחר כך.
תקשיב, אתה לא תאמין, אנחנו כבר 43 דקות בפודקאסט.
יאללה.
אני, אתה יודע, שנכנסתי לפה היום לארביטראז', אני נכנסתי בלחץ. אמרתי, אני לא מבין. ועכשיו אני מרגיש שעשיתם לי סדר בחיים. ועכשיו, מפה אני רק צריך לקחת את זה למקומות הנכון, אבל קודם כל, הנכונים, אבל בוא קודם נדבר על מה שאני חושב שהרווחנו פה כולנו. אני חושב שכולנו הרווחנו, שהבנו שהמובן מאליו הוא לא מובן מאליו. הבנו שמה שחשבנו שהוא מובן מאליו, כל העולם הסולידי הוא בעצם לא סולידי. אני חושב אבל שמה שברור לי זה שהיום, אם אני צריך לנהל את התיק שלי, או אם אני חושב שהמאזינים שלנו רוצים לנהל את התיק שלהם, אם הם לא מקצוענים כמוני בתחום, זאת אומרת, בנדלן אני יודע להסתדר לבד. אבל אם אנחנו לא מקצוענים, צריכים לבוא לאנשים כמוכם, שיודעים לקחת אותנו, לבנות לנו את התיק, לחלק לנו אותו לפרוסות, ליותר פרוסות מה-70-30 האורגינל והסטנדרטי, שכולנו גדלנו עליו, לחלק את זה לכל הדברים האלה, למטבעות, לכל האלטרנטיבות שדיברנו, כולל הנדלן, כולל, ואם אנחנו עסוקים בנדלן, אז אולי להפחית את הנדלן מהתיק.
ממש.
לשאנחנו מייתרים, זאת אומרת, לי למשל, אם אני אבוא אליכם, אני לא אצפה שתשימו לי נדלן, לשאני יותר מדי מנודלן. ואתה יודע, אני בעצמי, אם הגיע אליי מישהי לפני כמה זמן וראתה לי את התיק שלה ואמרה שרוצה לראות עוד נדלן, אמרתי לה, את יותר מדי מנודלנת, אז צריכים קצת להשאיר כסף. אז אני אומר, המסקנה הכי גדולה פה, וזה מה שפתחת, זה שצריכים לקחת ולבנות את התיק מפרוסות יותר מעניינות, צריכים באמת להישען. אתם יודעים את ההיקפים, אני לא נכנס לזה כאן, כמה מתוך התיק יהיה כן נגח, ויהיה כן מניות, ויהיה כן אלטרנטיבות האחרות, ובהתאם באמת לבן אדם, אז אני חושב שעשיתם לנו סדר, ונתתם לנו מחשבה, ועכשיו כל בן אדם צריך להחליט, אני הולך עושה את זה לבד, אני הולך ובא לעדי, או אני בא לתום, כמובן עדי היא השגרירה שעושה את זה מול האדם, אתה יושב מאחורה.
לגמרי.
ואני מאמין שעשינו פה שירות מאוד גדול בפודקאסט הזה לאנשים. קודם כל, אני בטוח למדתי מזה. אז אני רוצה להגיד לכם, א', אני יוצא פתאום שאני מבין. אני יוצא אחרת לגמרי מהפודקאסט, ואתם יכולים לספר לאנשים שאני מתרגש. אז תודה רבה רבה, עדי, על היוזמה.
תודה רבה.
באמת, הרווחתי מהאחד על אחד שעשינו, למי שלא יודע, בנטוורקינג, אחד על אחד זה מפגש, נפגשים שני אנשים מאותו גוף נטוורקינג, ואני מחכה, אז אנשים ידעו שהם שומעים את זה לפני, שהקלטנו את זה לפני, אני מחכה גם לזום נדלן שנעשה, ששם נדבר על זה עוד, ואני חושב שהבשורה הזאת, אני מבין כמה זה יותר חשוב ממה שאני חשבתי, אז תודה תום, תודה רבה עדי. ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.